אם אני עושה איזה ספנקינג בקטנה למישהו, אני לא צריכה לדעת ההיסטוריה הרפואית שלו, אבל אם אני מתכננת מערכת יחסים BDSM-ית של מגוון הדברים שאני אוהבת לעשות, כן, אני רוצה לדעת, ואני רוצה לדעת שאני לא מסכנת אותו. סליחה אם אני משמעת חמורה מדי.
את חמורה בטירוף, אבל בסדר, זה את. כאילו, בסופו של דבר, את מסננת לעצמך.
כן.
Safe Word.
פודקאסט על BDSM. היום אנחנו מדברים על...
על מה אנחנו מדברים היום? אני עדיין לא סגור על
זה. זאת קצת בעיה. אני די סגורה. למרות שאיכשהו עדיין קשה לי להגדיר את זה. אנחנו מדברים בגדול על איך להתחיל מערכת יחסים BDSM-ית חדשה.
על הנושא של היכרות? לקשר BDSM-י?
כן. על היכרות, על תהליך הסינון המוקפד ש... יצרתי.
טוב, שלך זה יותר קל לקבל כבר ל... לא יודע מה, יחידה צבאית מובחרת או לגוגל או משהו, מה שתקבל להיות נשלט שלך. אבל זה לא פרק על התחלות, על איך להיכנס ל-BDSM, שזה כבר עשינו.
כן, פרק על ההתחלות.
כן.
זה פרק על מערכת יחסים חדשה. חוץ מתהליך הסינון, הייתי רוצה שנדבר קצת על גבולות, על מה קורה בסשן הראשון טיפה, ובעיקר על הדרך, על איך להגיע לשם. ואני חושבת שזה משהו ששונה בין גברים לנשים.
ברור.
ושזה משהו שעולה הרבה פעמים בפורומים ובקבוצות פייס שאני חברה בהן. יש הרבה שאלות על זה. קודם כל נציין שפודקאסט שלנו בחסות הכלוב.
The Cage COIL. ואני הייצור.
אני סקרי.
ואנחנו זוג המונוגמי. נשוי, שמשחק עם אחרים.
ולכן, יש לנו ניסיון בהרבה התחלות של מערכות יחסים, שונות ומשונות. אז קודם כל, בוא נרים כוסית.
יאללה.
שיהיה לנו פרק מוצלח, והתחלת מערכת יחסים מצוינת עם הוות כאלה היום. אני רציתי להתחיל לספר על תהליך הסינון שלי. המוקפד, שהגעתי לב אחרי ניסוי ותהייה.
אני רוצה להגיד משהו לפני, אם אני יכול.
בסדר.
כללי על העניין הזה של היכרויות. מה שאני לפחות רואה מהצד בכל ה... לא יודע, הדיון הווירטואלי על זה, אם זה בקבוצות, פורומים, קבוצות פייס או כאלה, זה שיש המון המון אכזבה. את פחות שומעת על ההצלחות, על האכזבות שחווים או חוות בדרך לשם. אולי א', כי אנשים אוהבים יותר, את יודעת, לשפוך, להתלונן כשלא טוב. ואולי גם בגלל שגם כמו בהיכרויות וניליות, קשה למצוא התאמה.
אולי אפילו יותר מהיכרויות וניליות קשה למצוא התאמה.
ויש מצב שיותר. כי זה ספציפי, יש מלא סוגים של BDSM, וצריך גם שתהיה התאמה ברמה האישית, זאת אומרת, שהיא מעבר, כאילו זה כמו עם הווניל רק יותר.
כן.
צריך גם את ההתאמה ברמה של הכימיה והאישית, והפחת בן אדם, וגם מעבר לזה את התאמה ברמת הקינק, כאילו.
התאמה on so many levels.
כן. ולכן זה מרגיש לי שזה נושא...
מתבקש.
שהוא מתבקש, כי הוא כואב להרבה אנשים.
אני גיליתי שגם לאנשים עם הרבה מאוד ניסיון ב-BDSM, יש לפעמים טעויות קטנות שהם עושים בדברים האלה, שלמשל, שולט שאני בקשר איתו, סיפר לי שהוא לפני שבועיים נהרס לו דייט, בגלל איזה משהו קטן של חוסר תאום. פשוט הכל לא הלך. זה היה יכול להימנע, עם קצת יותר תאום מראש. אז זה לא רק למתחילים, זה גם גם למי שבא עם ניסיון. ונכון, לא הכל אפשר למנוע, לא את כל הטעויות אפשר למנוע, לא את כל אי התאמות אפשר למנוע. אבל יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי למזער אותם.
לקצר את הדרך.
כן, לייעל את הדרך. אז נתחיל מהבייסיק. ביטחון אישי, לפחות לנשים, זה ממש ממש חשוב. יש מקרים של תקיפה, של אונס. אני יכולה להגיד מה אני עושה כדי להרגיש הכי הרבה ביטחון.
אני חושב שהיום בעידן שבו הרשת כל כך פעילה ואת יודעת, יש פרופילי פייק ויש ניקים כאילו באתרים כמו הכלוב וזה ופט לייף וווטאבר, סווינגרס וזה, יש גם הרבה יותר התחזויות. זאת אומרת, גם אם זה לא בקטע של בכך אונס, יש הרבה יותר התחזויות של אנשים שהם, את יודעת, מציגים מצג שווא של מי הם או מה הם, וכמובן שברגע שזה מתגלה אחר כך, אז גם אם לא הייתה פה, נקרא לזה, עוולה מינית, זה עדיין לא מתאים. זאת אומרת, ברגע שאת מגלה שמישהו לא אותנטי והוא לא הוא עצמו, לרוב האנשים זה יוריד, וזה, את יודעת, הבלוף ברגע שהוא נהיה שקוף, זה
ברור, אבל
שורף כאילו.
מצד שני, היום בעידן המידע יותר קל לברר על מישהו.
נכון.
אז דבר ראשון, באמת יש את העניין של לדבר עם מישהו, להתכתב. ברמת ההתכתבות, לראות שההתכתבות זורמת, שיש עניין משותף, שזה משהו שאני אפילו לא צריכה לציין, נכון? זה obvious.
קודם כל, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים מכירים באונליין, בעולם הווירטואלי, ולא מכירים במקום פיזי. זה רלוונטי עכשיו שאנחנו בסגר מתמשך של הקורונה, ואין מועדונים, ואין מסיבות, ואין כלום.
זה לא רק בעידן הזה. גם אם הכרת מישהו במועדון והתחלת אתה בדרך כלל תתחיל להתכתב איתו, נכון, יכול לקרות גם משהו במועדון עצמו, אבל ברוב המקרים.
השאלה, מה קורה בהתכתבות הזאת?
השאלה העיקרית מבחינתי, זה האם יש ניצוץ. ההתכתבות היא לא... נכון, באיזשהו שעה אני אשאל גם שאלות אינפורמטיביות, להבין אם יש לנו העדפות ב-DSM דומות, כי אין לי מה להתכתב עם מישהו שהוא לגמרי בכיוון אחר ממני.
מה מבחינתך מספק את הניצוץ? איך את, כאילו, מה, איך את קולטת אם יש לו ניצוץ שהוא באותו ראש איתך?
לזה אין לי קריטריון ברור. זה עניין של מהירות תגובה, באיזה שפה הוא משתמש, האם הוא מבין את הבדיחות שלי, אם אנחנו על אותו גל.
זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד, העניין הזה של אם מישהי מבינה את ההומור שלי או לא.
כן.
יש לי הומור מאוד מסוים, ואם אני מתחיל לזרוק את השטויות שלי ואני קולט שכאילו, אין לי מי לדבר, מבחינתי זה כבר כאילו אוקיי.
כן, למרות שיש מגבלות לעולם הווירטואלי, צריך להיות קצת יותר סלחניים מבמציאות לדעתי. לפעמים דברים לא לגמרי עוברים מסך כמו שהם עוברים במציאות.
לא, ברור, אבל אז יש לזה כבר גם את הרף של זה, זאת אומרת, כולנו מנוסים בהתכתבות, אנשים כולם מתכתבים יותר מה שמדברים היום, אתה יודע.
אז זהו, נגיד ראיתי פעם פרופיל של מישהו שאומר, אני לא בעניין של להתכתב, אני מעדיף לדבר, אז זה בעייתי מבחינתי. אתה לא יודע להתכתב, זה בעייתי. מבחינתי 90% ממערכת יחסים נעשית בהתכתבות.
כיום כן, וגם בגלל שאת לא מחפשת מערכת יחסים ראשית.
נכון. בסדר, זה העדפה שלי. כן. אתה לא יודע להתכתב, בעיה?
כן. אבל לא, צריך לראות שיש, נגיד, הנושא של רפרנסים, אוקיי? זאת אומרת, דברים שמדברים עליהם, שישמעו מוכרים למי שאת מדברת איתו, אוקיי? שזה כאילו,
רפרנסים
כמו
תרבותיים.
כמו עם הומור משותף, אז יש, כן, יש רפרנסים תרבותיים, או צורות דיבור, או ביטויים, או דברים כאלה.
כן.
למשל, נשלטת שלי, אני, יש לי כל מיני רפרנסים קולנועיים של סרטים.
כן.
וזה פשוט עובר לידה. אין המושג, אני אומר לה, איזה סרט זה, אין המושג על מה אני מדבר בכלל, או מאיפה שלפתי את הדברים האלה, זה לא מדבר אליה. והנה הוכחה לזה שזה לא תמיד מהווה...
אבל היא מבינה רפרנסים אחרים.
נכון, במוזיקה, נכון. וגם את ההומור שלי, כאילו, היא מבינה על עיוור, כאילו...
לא, נכון, זה לא בוא. איזשהו צ'קליסט שאם אין לך 100 מתוך 100, אז...
נכון.
זה לא, צריך את הכימיה.
נכון.
זה לא, אין איזו נוסחה מוגדרת. אחרי שההתכתבות הייתה מוצלחת, ויש כימיה בהתכתבות, בדרך כלל אני ארצה די מהר, בהנחה שאנחנו לא בסגר, די מהר אני ארצה להיפגש. והסיבה היא כי אחרת אני מבזבזת זמן. אם זה מישהו שלעולם לא רוצה לצאת מהמרחב וירטואלי, זו בעיה. כי אני כן. אם זה מישהו שהוא מתחזה או משהו שם לא בסדר, אני אעלה על זה הרבה יותר מהר בפגישה. תמונות הן לא אותו דבר כמו המציאות. חוץ מהעניין של פילטרים, יש אנשים שפשוט נראים שונה. יש שפת גוף, יש בפגישה, יש המון 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 מידע שאין בשאר המדיומים.
אני חושב שכבר אבל בשלב הצ'אטי, ההתכתבותי, אפשר לברר הרבה, במיוחד אם את נשלטת ואת מחפשת שולט, ויש הרבה, כמו שאמרנו, כאלה שמקשקשים, כבר אז אפשר באמת, מעבר לכימיה ומעבר להומור משותף וזה, להתחיל לבדוק, לשאול שאלות מכוונות, לראות מה הוא שואל, לראות מה הוא עונה לדברים שאת כותבת לו.
זה מאוד חשוב.
כמו אם זה על גבולות, או על מה אוהבים או לא אוהבים ב-BDSM, או על הניסיון.
אז זהו, ניסיון לדעתי הוא קצת overrated.
בסדר. ועדיין אפשר לראות איך הוא מגיב לזה. זאת אומרת, לדברים שכותבים על זה. אני חושב שאחד הדברים שחשוב לי לכתוב, לפחות לצד הנשלט, גם לגבר וגם לאישה, זה לבדוק עם מי שהוא השולט, או השולט את הפוטנציאלים, אם הם קשובים מספיק.
כן.
אם הם לא כאילו רואים רק את עצמם ומחכים להגיע הסיפוק של עצמם.
האם הם מתייחסים לתשובות, מתייחסים לגישה, מתייחסים, האם יש, הדיאלוג הוא אמיתי.
כן, וקשוב, כי בסופו של דבר בסשן, הצד השולט חייב להיות מאוד 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 קשוב לצד הנשלט.
כן.
גם מילולית וגם לשפת גוף וכל הדברים האלה, כן? כל הדברים הלא מילוליים, ברמת הנשימות הרי והכל.
עכשיו לגבי ניסיון, זה עניין של באמת נשלטים או שולטים. לנשלטים לדעתי זה פחות חשוב, מאשר לשולטים זה משהו ש...
שיהיה ניסיון כאילו לנשלטים?
מבחינתי לנשלטים זה לא must ניסיון.
אוקיי.
הם צריכים לדעת שזה מדליק אותם, ונכון שבמציאות זה יכול להיות אחר לגמרי, ויכול להיות שמישהו פשוט יחליט שלא מתאים לו באמצע, יש את הסיכון הזה, אבל...
אבל תראי, זהו, יש לך את העניין הזה שאת סדיסטית, אם יש לך מישהו שהוא ניסיון, והוא מזוכיסט, אז את יותר יודעת שזה ילך, ואם יש מישהו שלא, והוא אומר, זה נראה לי, זה מושך אותי, זה מעניין אותי, תמיד עניין אותי, את לוקחת יותר סיכון.
נכון, אני לוקחת.
את לא יודעת מה יקרה ברגע שתתחילו.
יש משהו כיף בלהעביר מישהו לצד אפל.
אני מאוד אוהב, אני מת על זה. אני אוהב לקחת כאלו שזה התחלה שלהם בעולם ה-BDSM, ואת יודעת, יש לי גם סבלנות, זאת אומרת, לקחת אותם את הדרך הזאת. ההפך, אני מרגיש הרבה יותר הנאה מזה שאני רואה את הפירות של מה שאני במרכאות יוצר, או מביא, את יודעת, מביא אותם אליו.
כן. אבל אם זה היה הפוך, אם היית מחפש שולטת, אז היית מרגיש נוח להיות עם מישהי חסרת ניסיון? זה תלוי בכימיה ותלוי בעוד הרבה דברים.
זהו. אם זה מישהי שהייתי מרגיש שכבן אדם אני יכול לסמוך עליה, אז אני חושב שלא היה כזה מפריע לי שהיא חסרת ניסיון כשולטת, אם הייתה מוכנה, ונגיד שאני כן מנוסה, או יודעת. אני לא נשלט, כן? אבל נגיד שהייתי, ופעם הרי הייתי מזוכיסט, רציני, אז לא בפאזה הזאת של החיים. אבל אני חושב שאם היא הייתה מוכנה לקבל גם קצת הכוונה מלמטה, לא שליטה מלמטה, נגיד, אבל הכוונה או פידבקים, אז אני לא חושב שהייתי חושש כל כך, כי קודם כל, אני גבר, יחסית חזק, לא מפחד על הביטחון האישי שלי, אוקיי? דבר שני, אני חושב שגברים לנשלטים איפשהו יותר קל להתמסר, ויכול להיות שאני טועה, ואם יש נשלטים, יכולים לתקן אותי על זה, יותר קל קצת להתמסר ברמה, לא יודע, מנטלית ומבחינת תחושת האמון והביטחון מאשר לנשלטות.
נשלטים יותר מובלים על ידי ההורמונים שלהם. נשלטות נזרות יותר.
לנשלטות יש יותר איומים, לנשים יש יותר איומים, נקודה.
כן, הם גברים.
נכון, וגברים הם בדרך כלל יותר, את יודעת, הסקס אופנדרס, השרלטנים, הנצלנים, כל הדברים האלה. סטטיסטית. למרות שיש גם הפוך, אבל יש, סטטיסטית.
סטטיסטית זה המצב, למיטב ידיעתנו.
לכן אני חושב שהעניין של נשלטת שמחפשת שולט, הרבה יותר חשוב לה כנראה שיהיה לשולט הזה איזשהו ניסיון, מאשר נשלט שמחפש שולטת. עכשיו, זה בעיה לשולטים מתחילים נגיד.
זה בעיה.
בעיה רצינית.
מישהו סיפר לי שהוא כדי להתחיל, הוא ממש שיקר לגבי הניסיון שלו. כדי להתחיל, והכל היה אחלה. רק פשוט הוא היה צריך
שזה לפתוח מלכוד, את הדלת. שזה מלכוד, כי להיות לא אמיתי, לשקר, לא להיות אותנטי, זה בעיה רצינית.
ממש בעיה. כן. אני לא יודעת.
כי זה א' ב' של האמון, זה להיות אמיתי.
כן, כן. זאת אכן בעיה. אוקיי, אז אמרתי שאני חותרת לפגישה במציאות. לפני זה, אני בדרך כלל רוצה לדעת פרטים מלאים ואמיתיים, זאת אומרת, שם מלא. ואז אני בודקת על מישהו, שזה היום מאוד קל. קודם כל, אני נותנת לך את השם. ואתה בודק.
כי אני כזה סטוקר קריפי.
לא, אתה ממש טוב בזה.
לא, אני טוב בלשות דיגיטלית הזאת.
מה, אתה מוצא כל אחד.
הקטע הכיפי, אבל בקטע הזה, זה למצוא כאלה שאין לך פרטים עליהם.
כן.
יש לך שם פרטי, ולא יודע, ועוד איזה פריט מידע אחד, וללכת למצוא מישהו.
כן, טוב, להבין מי. אתה טוב בזה.
אבל...
אוקיי, אבל...
עדיין.
אבל בסדר. אני רוצה את הפרטים, אני רוצה לבדוק.
עד לאיזה רמה?
אם יש נגיד תביעות נגד מישהו, זה מידע ציבורי. אתה יכול לראות את זה.
אז את הולכת לרמה הזאת?
כן.
כן? ולחפש את כל הפרופילי סושל מדיה שלו?
כן.
אני לא יודע...
אני לא אקרא את הכל עד שנת 2000, אבל אני רפרף. זה גם נותן לי מידע עליו, זה האם אנחנו באותו ראש, מה...
אבל אוקיי, מה השיקול שאת עושה את זה? מתוך השיקול לביטחון אישי?
בעיקר, כן.
כי אני נגיד, אם אני מתחיל קשר עם מישהי, אני אלך להסתכל עליה, לא יודע מה, פרופילים, קודם כל מעבר ללראות תמונות או זה, אבל סתם מתוך סקרנות. לראות ממולי, להכיר, זה לא מעניין של... שוב, אין לי את הכל עניין של ביטחון אישי.
זה עולם אחר, זה עולם אחר באג'נדה. זה עולם אחר. אני אסתכל גם מתוך סקרנות, גם לראות תמונות, וגם כי אני רוצה לראות שהוא מי שהוא אומר שהוא, ושהכל מסתדר, ולא נדלקות לי איזה נורות, ואין איזה תביעה על הטרדה מינית, ותביעה, לא יודעת מה. אני רוצה לראות שהכל בסדר. בהנחה שהכל בסדר, אז אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש במקום פומבי.
רגע, מה לגבי עניין של, דיברנו על ניסיון, אז עניין של מוניטין בתוך קהילת ה-BDSM?
לא מעניין אותי.
לא מעניין אותך? כי על זה הרבה שמים דגש.
ממש לא מעניין אותי. אני פגשתי אנשים שמאוד מוכרים, נחשבים בקהילה, שהם לא קשובים ולא יודעים מה הם עושים, ואנשים הרבה ניסיון שעושים טעויות משמעותיות, לא אופסי, עשיתי חזק מדי. טעויות בלתי הפיכות. וזה פשוט לא מעניין אותי. זה שכולם חושבים שהעולם שטוח, לא הופך אותו לשטוח. וכשמדברים על בני אדם, זה ברור שזה כמעט חסר משמעות. מה שכן, אם יש לי מישהו שאני מאוד מעריכה ומכירה ממש טוב, שאומר לי, אוקיי, הוא או היא, הם אחלה, הם בסדר, אני מכיר אותם, זאת אומרת, מישהו, אפשר לקרוא לזה ממליץ.
ממליץ, תביאו ממליצים.
דבר כזה יש לו יותר חשיבות בעיניי מאשר מישהו מוכר בקהילה. אם מישהו
לא.
שאני סומכת עליו, אומר שמישהו בסדר, אז יש לזה איזשהו משקל. אני עדיין אבדוק.
תראי, מה זה בסדר? מה זה מוכר? מוכר, יופי. מישהו שמפליץ, לא יודע מה, 5 פוסטים או ביום בסושל מדיה, בפורום, בקבוצות פייסבוק או whatever, זה לא הופך אותו ליותר איכותי או מבין או תדעת, או לא יודע, שולט טוב או משהו כזה. ברור. השאלה באמת את מי שואלים. זאת אומרת, מה שחשוב לך בעיקר זה כאילו לשאול מישהו שאת סומכת על הדעה שלו.
כן.
ולא סתם לשאול מסביב על מישהו מסוים.
נכון.
או משהו כזה.
או לא סתם מישהו שהוא מאוד פעיל בקבוצות, במסיבות, בפורום. לא, זה לא מעניין אותי.
אוקיי. שזה מצחיק, כי את בכלל בעניין של נשלטים.
נכון.
אז אני לא יודע איפה בכלל, או יש דיבור על נשלטים באיפשהו, כאילו. זאת אומרת.
נשלטים מוכרים?
לא, כי רוב השיח הרי, רוב השיח שרואים זה נשלטות ושולטים. כן? והפאקים שקורים עם זה. את בצד שלה, שיש פחות ממנו כמותית. נשלטים גם.
כן, לא, נראה לי שאתה צודק, אבל זה לא באמת משנה, כי זה פשוט לא, זה לא רלוונטי. מה, מבחינתך זה רלוונטי?
מה?
נשלטת מוכרת בקהילה.
לא, כי נשלטת שלי בכלל לא הייתה בקהילה.
לא, בסדר. ספציפית עכשיו.
שזה, שוב, קטע של האם אתה מוכן לקחת את הצ'אנס, כי אחרי גלות שהיא גם לא בעניין, אחרי ברגע שהתחלנו.
נכון.
ויצא לי לדבר עם כאלה שהיו ממש בהתנדדות של אם הם בעניין או לא, וזה נשמע מדליק, אבל לא בכך חושבות שמזוכיזם זה בשבילם, נגיד.
יכול להיות שמישהו שהוא עם ניסיון, אבל פשוט הכימיה ביניכם לא תעבוד, או העדפות הבידיוסמיות שלכם לא יעבדו ביחד.
או הפוך, יכול להיות גם ששום דבר בצ'קליסט לא נשמע תואם, ובסוף יש אחלה כימיה.
כן, אבל זה אומר שצריך לתקן את הצ'קליסט. אוקיי, אז נפגשתי במקום פומבי.
אז זה חשוב להגיד, כי יצא לשמוע ואפילו לאחרונה לקרוא על מקרים שבהם לא נפגשים במקום פומבי.
זה לא חייב לי לגמר באסון, אבל זה פשוט יכול להיות הרבה פחות נעים לחתוך דבר כזה כשלא מתאים. כשאתה במקום פומבי או את, זה הרבה יותר קל.
כן, כן. אני חושב שבמקום פומבי מאפשר גם להכיר ולדבר כאילו מילולית ולהסתכל בעיניים ולהריח, כשאנחנו תמיד מדברים על כמה חזק זה העניין הזה גם של ריח.
כן, התחושה. אפשר להריח במקום גם לא פומבי.
לא, לא, נכון, נכון, אבל במקום פומבי זה באמת מאפשר את העניין הזה של לחתוך, גם אם זה סתם לא מתאים, גם אם נדלקות נורות הזרה ממשיות, וזה מאפשר גם לקחת את הזמן להקל, יש כאלה שצריכים להקל, לא כמוך. את ישר יודעת. אבל,
לא, אבל גם כשאני ישר יודעת, ואני יודעת באמת תוך דקות אם אני בעניין או לא, אני לא אעשה משהו באותו יום, באותו זה, אני כן אקח את הזמן, וכן קורה שאחר כך אני רואה שבכל זאת לא מתאים בגלל משהו. בסדר, אני מעדיפה גם לחכות ולצפות למשהו.
כן, כן, אני אומר, אבל זה נותן את הזמן להקל גם, ועד אפשר להמשיך למפגש הבא או לא להמשיך למפגש הבא. ומצד שני, מקום פומבי עדיין, ברוב המקומות הפומביים שאפשר לצאת לפעלות, כשאתם לא בסגר של קורונה, אז אפשר גם כן להגיע למגע, אם זה, את יודעת, קצת אחווה או דברים רומנטיים אחרים, כמו נשיקות או whatever. אפשר להגיע לדברים האלה ולחוש גם פיזית, מבלי להיכנס לסשן ישר, כן?
שזה עדיף.
ואמון זה דבר שנבנה. ולהגיע ישר לבית של מישהו, או לא יודע מה, לחדר, או whatever, ישר לסשן, זה כאילו על עיוור. זה כזה, זה לקחת סיכון גדול, ובאמת העניין של, רגע, פתאום לצאת משם אחרי 10 דקות, זה הרבה יותר הרש מאשר לחתוך דייט בפאב.
כן, אני לא מבינה למה למהר. עדיף להיפגש באיזי, דייט ראשון, להכיר, לשתות משהו ביחד, או מה שאתם מעדיפים לעשות. וגם בדייט במקום פומבי אני קובעת מה שנקרא שיחת ביטחון, שזה מישהו שיודע איפה אני, עם מי אני, מה אני עושה, ואני מתקשרת אליו בשעה מסוימת או תוך איקס זמן, ואם אני לא מתקשרת אז הוא יתקשר אליי וישאל מה העניינים, הכל בסדר, ויכולה להיות איזו מילה שמסמנת שמשהו לא בסדר או בשיחה או משהו כזה, לא חייבים, אבל העיקר שיש מישהו שיודע איפה את אתה.
אני אף פעם לא עשיתי שיחת ביטחון, אבל שוב, אני לא מרגיש מאוים.
אבל כשאני הולכת לדייט, זה מאוד חשוב לך שאני אעשה שיחת
נכון,
ביטחון.
נכון, לדייט ראשון.
כן.
עם מישהו פעם ראשונה.
כן. כן? יותר נכון. מדייט ראשון, גם כשאני הולכת לסשן ראשון עם מישהו, אני אעשה שיחת ביטחון אליך.
כן. זה הרבה יותר חשוב בגדול לנשים מאשר לגברים, כי שוב, כי גברים הם הרבה יותר אלה שעושים תקיפות מיניות ואונס וכאלה. כן. נדיר שנשלט מוצא את עצמו נאנס על ידי שולטת או משהו באי הסכמה שלו, נקרא לזה, או תדעת.
כן.
ואני מסכים, לנשים זה מאוד חשוב לדעתי. אני יכול להגיד יותר מזה, מהצד השולט, קודם כל נשים שעושות שיחת ביטחון יכולות לידע את זה שהן נפגשות איתו.
אני תמיד אומרת.
שיגיד לו על המקום, יגיד לו רגע, אני עושה שיחת ביטחון.
אני אומרת מראש, גם עוד מעט אני אתקשר, זה שיחת ביטחון.
כי אם יש לו כוונות זדון, אז קודם כל זה יכול להרתיע אותו. ומהן, אוקיי? אם זה מישהו שחשוש יותר אחר כך. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם הוא לא, והוא אחלה בן אדם, הוא לא מבין למה צריכה עכשיו, כאילו זה נראה לו, כאילו זה משהו נגדו או משהו כזה. אם זה נראה לו משהו נגדו, אז יש פה בעיה.
רוב האנשים מאוד מבינים את זה, ואם יש לי מישהו בעיה עם זה, אז זה בהחלט נורא אדומה.
אני חושב שאבל גם אם הוא לא מבין למה צריך איתו שיחת ביטחון, הוא עדיין צריך לכבד את זה. שאת תרצי לעשות שיחת ביטחון, בשביל הביטחון שלך, זה אפילו לא עניין שלו. לא משנה מי הוא בכלל.
נכון. נגיד בדייט ראשון כזה, הייתי ממליצה לנשלטות, כדי לבחון את העניין הזה של קשב, לעשות משהו שהוא, לעשות איזושהי התנגדות, להגיד למשהו לא. להגיד לא לעוד דרינק, לא לזה, לא, ולראות את התגובה. לראות אם מישהו מנסה, מתעלם ממה שאת רוצה, ומנסה לשדל אותך למשהו, זאת נורה אדומה.
אבל זה יכול להיות עניין גם פשוט של אוקיי, כיף לכם וזורם והוא כזה טוב, מה?
לא, אז זה תלוי לגבי מה. את לא רוצה לדרינק ש... אז אוי, חבל, כי נורא כיף לי לשבת כאן איתך והייתי רוצה שזה יימשך, אבל יש הבדל בין זה לבין אני מנסה שתהיה שיקורה או אני מתעלם לחלוטין ממה שאת רוצה. זה מאוד שונה. עוד משהו שאני שואלת בדייט זה האם אמרת או אמרת מילת ביטחון בסשן.
אבל זה תקף רק לכאלה שהם מנוסים.
נכון. מה לעשות? אבל זה מאוד חשוב לי תשובה לדבר כזה. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי למילת ביטחון אין משמעות מבחינתי, זה לא דבר שיש לו תוקף, זה את מחליטה הכל, לי זה לא מתאים, הגישה הזאת. אני צריכה איזושהי אחריות משותפת, אני אוהבת לעשות דברים יחסית קיצוניים, ואני רוצה שמישהו יעצור אותי אם אני הולכת לפגוע בו. זה לפעמים עניין של תחושה. אז אני צריכה פרטנר.
שוב, אני חושב שזה קצת שונה.
אם מישהו אומר לי שהוא אף פעם לא אמר מילת ביטחון, זה קצת חשוד לי.
מה אם מישהו אומר לך שאין לו גבולות?
מאוד חשוד. מאוד חשוד.
אני מסכים איתך שזה חשוד. מצד שני, אם מישהו אומרת לי אם מישהו אומרת לי, אני לא יודעת מה הגבולות שלי,
לא
אני
יודעת,
מאוד מאוד מבין ומקבל את זה, במיוחד אם היא מתחילה, כי איפה היא יכולה לדעת?
לא יודעת, זה לא אותו דבר כמו אלי.
נכון. מצד שני, יש בזה גם משהו מדליק. מישהי שנגיד היא מנוסה, והיא אומרת, אין לי גבולות.
מדליק כפנטזיה, לא מדליק באמת. מה זה אין גבולות? לכל אחד יש גבול. אולי לא עוד לא נתקלה בגבול שלה. זה פשוט מלחיץ אותי.
זה לא כזה מלחיץ אותי, כי כי אני לא מגיע מ-0 ל-100 בבום. זאת אומרת, אני יודע שאני אעשה דברים שהם שפויים. אני יודע שאני אעשה דברים שהם בתוך איזשהו גבול שהוא שלי גם כשולט, כן?
מישהו שיגיד לי שאין לו גבולות, זה לא דיל ברייקר, זה חלק ממכלול. אבל זה חשוד.
חשוד, אני מסכים.
זה... או שהוא לא מכיר את עצמו מספיק טוב, או שהוא מאבד את עצמו לגמרי שם. משהו שם... לכל אחד יש גבולות.
אוקיי.
ואז אני יכולה להתחיל לשאול, רגע, קעקוע על הפנים, זה סבבה? כי לכל אחד יש גבולות. אוקיי, עוד דבר שאני שואלת, ונראה לי שהוא דבר שמתפספס הרבה, זה שאלות רפואיות. ואני שואלת את זה בצורה די מפורטת. אני מתחילה בהאם...
את ממש חברת ביטוח.
זה חשוב לי לדעת, אני רוצה לדעת שאני לא הולכת לפגוע באף אחד, ושאני לא... קודם כל, יש דברים שמבחינתי בעיה. אם מישהו יגיד לי שיש לו, לא יודעת מה, סוכרת לא מאוזנת, בורדרליין פרסונליטי...
כן, אבל מה, אז אנשים עם סוכרת או כל בעיה אחרת שהיא, או בעיה נפשית או פיזית, לא מגיע להם לעשות BDSM? כאילו...
מה זה לא מגיע? זה העדפה אישית שלי. אולי מישהו מאוד רוצה, מישהו כזה, אני לא יודעת. לי זה בעיה, כי סוכרת לא מאוזנת. זה אומר שכל פציעה, בעיקר בגפיים, הוא יכול לאבד רגל. זה לא מתאים לי שמישהו יאבד רגל בגללי. אז אולי זה מתאים לסוג אחר של פעילות. מה שאני אוהבת, זה רלוונטי.
שני דברים שעולים לי מזה, זה אחד, מעניין אותי כמה שולטים או שולטות פוטנציאליים, אשכרה שואלים שאלות רפואיות בדייט היכרות, או בשלב ההיכרות. והדבר השני הוא, שידוע שהרבה בתחום ה-BDSM זה הרבה אנשים, יש אנשים עם כל מיני בעיות או רקע נפשי, כאילו יש כל מיני דברים.
אוקיי.
המון למעשה. בין אם זה מטראומות עבר או דברים כאלה או כל מיני דברים. אנשים שנמשכים לקיצונים דווקא בגלל שהם עצמם סוג של באיזשהו קיצון.
OCD קל זה לא סכיזופרניה, אוקיי? זה תלוי בטיב הבעיה ובעוצמה שלה.
ברור.
אז יש דברים שהם בעיה מבחינתי, יש דברים שלא, שכל אחד ישים את הגבול איפה שמתאים לו. אבל כן צריך לדעת את זה. כן צריך להתייחס
לזה. לא, לדעת בטוח צריך.
אם למישהו יש התקפי חרדה, ויש איקס דברים שמרגיעים אותו, והשולט שולטת בסדר עם זה, אבל הם כן צריכים לדעת, והם כן צריכים לדעת מה עוזר.
כן, לגמרי.
ואם למישהו יש ברכיים דפוקות, והוא לא יכול לעמוד על הברכיים הרבה זמן, או... או מפרקים עם גמישות יתר, או רשימה שבה לא שומע באוזן אחת, לא יודעת מה.
נטייה ללים לולים, אל תעשה שיבר יותר מדי.
כל מיני דברים. אני רוצה לדעת, תרופות, אני רוצה לדעת תרופות. אם יש מישהו שלוקח נוגדי קרישה, ואני אדקור אותו ועכשיו ידמם לי למוות.
מי מה, ממחתים? בחייך.
אני צריכה לדעת.
יש פה גם עניין של פרטיות, אבל לא, כאילו...
אתה נכנס לסשן איתי, אני לוקחת אחריות על מה שקורה לך פיזית, או שאתה תפתח בפני את הקלפים, או שאתה... או שלא מתאים לי.
טוב.
זה מסוכן מדי. אולי מתאים למישהו אחר שעושה דברים פחות קיצוניים. כן. אני רוצה לדעת.
אני חושב שהרוב לא אחראים ברמה שאת אחראית, אבל...
אני רוצה לדעת איזה תרופות מישהו לוקח, מה זה, מה הבעיות הבריאותיות... אני רוצה לדעת את הכל. אלרגיה למשהו? אלרגיה זה מסוכן. וככל שעושים יותר edge play, שעושים דברים יותר מסוכנים, צריך להיות יותר ברורים עם זה. מידת הדיסקרטיות.
כן.
זאת שאלה.
זה קטע, כי יש אנשים שהם BDSM'ים בצורה פומבית ומוצהרת, בשם האמיתי שלהם, אין להם שום בעיה. יש אנשים שבשושו מטורף על זה. הם לגמרי לא יכולים שידעו שזה הם, או שהם בעניין הזה.
אף אחד מהחברים לא יודע, אף אחד מהמשפחה לא יודע, אף אחד לא יודע.
ובאותה מידה יש אנשים שמאוד חשוב להם, שהם לא, אפילו אם זה בכינוי שלהם נגיד, שזה לא השם אמיתי, או בשם פייק, לא רוצים שהם יוזכרו, או תכתבי עליהם איכשהו, או דברים כאלה, או זה. ויש אנשים שאין להם שום בעיה עם זה. ואז צריך פה התאמה בין שני הצדדים, זאת אומרת בין כמה... את רוצה שישמרו על הדיסקרטיות שלך, ובין כמה את צריכה או רוצה לשמור על הדיסקרטיות של השני גם.
כן.
זאת אומרת, אפילו בלתאר איזה פעילויות אתם עושים למשל.
כן, אז לזה אפשר לשים לב, בעיקר כשהוא מדבר על אחרים, על מערכות יחסים אחרות שלו, ולראות האם הוא עושה אאוטינג למישהו, איך הוא שומר על דיסקרטיות, מה חשוב, זה משהו שפשוט צריך להיות מתואם, כי באמת יש כאן רמות שונות שאנשים שואפים אליהם. אם אני נגיד כותבת פוסט על מישהו, אז הרבה פעמים, בעיקר בהתחלה, אני אשאל אותו אם אפשר לפרסם עליו משהו, או אפילו אתן לו לקרוא לפני. זה לא שאני מבקשת אישור, אבל כן, יש כאן מידה מסוימת של חשיפה. אני גם לא מציינת שמות אף פעם, כמובן בדברים פומביים. אבל עדיין.
כן. הנושא של גבולות כשמכירים,
זה משהו שהוא יחסי. מה זאת אומרת יחסי? גבולות משתנים עם הזמן. והם משתנים גם כתוצאה מהקשר. זאת אומרת, לא רק כי אנשים משתנים לאורך הזמן, לאורך שנים, אלא ממש בתוך הקשר.
לא, כל אינטראקציה היא שונה, וכל קשר הוא מוציא לך דברים אחרים. לא, זה הכיף בקשרים.
נכון, נכון, נכון. אבל מצד אחד, כאילו, חובה על מי ששולט לקחת את הגבולות ברצינות, שהצד הנשלט, את הגבולות הקשים במיוחד. אבל מצד שני, צריך לזכור שגם הגבולות, זה דבר שהגבולות של כאילו שלב ההיכרות, הם לא בהכרח הגבולות שיהיו אחרי, לא יודע, חצי שנה של קשר, או איקס סשנים, או מה שזה לא יהיה.
לגמרי. כשהאמון נבנה, אז דברים משתנים.
כן. והגבולות ההתחלתיים לפחות יכולים באמת כן להוות איזושהי אינדיקציה להתאמה. למרות ששוב, אני הרבה פעמים נתקלתי דווקא יותר באי ידיעת הגבולות. תשובה של פשוט לא יודעת מה הגבולות שלי. ואז צריך קצת יותר לשאול שאלות מכוונות.
כן.
של מה כן למשל.
עכשיו יש דברים שהם מעבר לגבולות, נגיד, אם יש פעילויות ספציפיות שהן חדשות למישהו, או יחסית קיצוניות, או משהו שנראה לי שהוא ככה באיזה תחום אפור, אז אני אשאל לגבי פעילויות ספציפיות. גם אם הם לא צוינו בגבולות, אני אשאל את זה לפני סשן בדרך כלל, או לפני שאני עושה.
אני לא כל כך שואל לפני סשן דברים חדשים שאני מנסה.
זה תלוי במערכת היחסים. בהתחלה אני אשאל יותר, אחר כך אני אשאל פחות.
אני אוהב דווקא להפתיע, ואז אני יכול, או בשלב הסשן, נגיד אם זה משהו ציוד חדש או זה, להוציא אותו ולראות את התגובה, או לבוא ולהראות מה אני הולך לעשות על המקום, ואז לראות אם היא בסדר או לא בסדר או משהו זה. אלא אם, שוב, אני מדבר על דברים שהם לא חוצים את הגבולות. אני מדבר על פעילויות בסשן.
כן.
לחצות גבולות זה משהו אחר.
לא, אבל נגיד יש דברים שגם הם לא צוינו כגבול, אתה תשאל, סתם דוגמה, להביא עוד בן אדם.
לא, להביא עוד בן אדם זה משהו רציני.
נכון, דברים ש...
למרות שאני מכיר גם, שמעתי גם על מקרים שעושים את זה, גם בהפתעה, אבל שוב.
זה מאוד תלוי באינטראקציה. אני מעדיפה דברים משמעותיים לשאול לפני, גם אם לא...
אנחנו שוב חוזרים לעניין הזה של להיות קשוב, של לקרוא את הנשלטת.
נכון. בגלל זה בהתחלה, כשאתה עוד לא יודע לקרוא, הגיוני לשאול יותר, ואחר כך כשכבר מכירים, אז אפשר גם לשאול פחות, אם זה מתאים.
נכון. ועדיין אני אוהב להפתיע אותה, אני אוהב פתאום לשלוף איזה משהו, או להגיע לעצום עיניים וזה, ולא קורה, כי שוב, כי אתה קשוב, לא כל כך קורה שמשהו שלא, לא, 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 זה לא, אין מצב. אבל לא מדבר שוב על העניין של לפרוץ גבולות או לרקח גבולות בצורה מכוונת, כן? אבל למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל ממיפיקציה, אוקיי? נשלטת שיש לה בעיה של בעצם עיטוף של הראש, כאילו דברים של, על הראש, אוקיי? אני לא מדבר על חנק, על חסימת פה ואף דרכי אוויר. אז הפעם הראשונה, תוך כדי, פשוט זה דובר. דיברנו על זה. אל תשים לי על הראש, אוקיי? ואני מכיר אותה, אז אני יודע שזה אישו, העניין הזה. ובפעם השנייה, למשל, של מפיקציה עם ניילון, עשיתי את הגוף, ואז הגעתי כבר עד כזה סנטר, ואז פשוט בעיתות. אותה תדעי, אני יכול להמשיך עם זה וזה, ואמרה לי לא, אוקיי? אז אני מבחינתי הייתי שמח להמשיך עם זה, כן? אבל אתה על המקום רואה, זה לא אמרתי מראש שאני חסות מומיפיקציה, זה מה שהולך להיות היום. לא, זה בא לגמרי בהפתעה.
כן.
גם בפעם הראשונה זה בא בהפתעה. יש את האפשרות לעצור בכל שלב.
בכל
מקום. ואני חושב שמהצד שלה, היא מאוד נהנית מההפתעות האלה.
כן.
ממה, מה יהיה היום, מה יקרה עכשיו, מה... תדעת, זה כמו כזה רייד כזה.
כן. טוב, צריך למצוא את האיזון.
לגמרי.
וצריך למצוא את הניצוץ. זאת אומרת, יכול להיות שכל הדברים, כל הצ'קליסט מלא, והכל היה בסדר, וההתאמות, והכל סבבה, ויש סשן, ועדיין אין איזשהו ניצוץ, ואז זה פשוט לא... זה לא זה, עול ש... הצ'קליסט לא מלא דווקא, אבל יש כימיה מטורפת, ויש התלהבות משותפת, ופשוט יש את הדבר הזה שקשה להגדיר אותו. אז יש את הגורם הנסתר.
שזה מחזיר אותי קצת לאיפשהו שהיינו בהתחלה של השיחה הזאת, שאמרתי שאני קורא הרבה על דברים שלא הלכו.
כן.
צריך לזכור שבאמת, כמו שקשה למצוא, בין אם זה זוגיות או קשר ונילי, קשה יותר ב-DSM, וזה בסדר, גם אם עוברים את שלב לא יודע, הכירות הראשוני, והולכים לסשנים,
כן.
לגלות שלא כל אי התאמה היא אסון.
ברור.
לא כל שני אנשים שניסו לעשות ב-DSM ביניהם או סשן, ווואלה, זה לא הרים אותם, לא העיף אותם, אסון וזה.
לפעמים זה גם ממש כיף, אבל עדיין זה לא אף, זה לא מפוצץ את הראש.
כן.
וזה יכול לפוצץ את הראש.
כן, ברור, זה מה שכולם רוצים, נכון?
כן.
לעוף לחלל.
יצאנו פרק קצת רציני.
כבד כזה, כן.
טוב, זה דברים שהיה לנו חשוב להגיד.
כן.
שיהיה לכם היכרויות מדהימות ושתעופו לחלל. בשביל זה אנחנו כאן.
משהו כזה.
יאללה ביי.
יאללה, לילה טוב.